הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
יס, אני מחכה לזה כל השבוע כי הגיע הזמן, ואתם יודעים מה, מחירי הטיסות זה יקר
והכל,
איזה בלגן, הכל בלגן מסביב, קריסות, הכלכלה, הורדות דירוג, כל מה שאתם רוצים, ועדיין יש את האפשרות המדהימה הזאת לטוס בדמיון. זה מה שנשאר, זה מה שנשאר. רענן בן בסט פה איתי, מה העניינים?
לא רע בכלל, כן? כאילו סביר, אתה יודע, לא, לעומת השבוע גמור. הזאת המטורף הזה.
בסדר גמור, כל שבוע הוא מטורף. ואנחנו עושים את זה כבר הרבה זמן, ולא היה שבוע שבו סיכמנו ואמרנו, בוא נה, היה שבוע מוצלח.
איזה שבוע מהמם, לא רוצה לטוס, אני רוצה רק פה.
בדיוק. תשמע, אני רוצה פה, אני רוצה אבל את האופציה, זה הכל. נכון. אני לא רוצה את הקלסטרופוביה הזאת. ואנחנו כבר דיברנו על זה שישראלים טיילים מטבעם, אז כזה, יש לנו איזה יצר נדודים כזה, ולראות תרבויות ולחפש. והמקום שאנחנו הולכים אליו הפעם, הוא מקום שישראלים, מה זה מחפשים? מחפשים, מבקשים אישור, מבקשים שיהיה גם סטמפה כמו שצריך, והמון המון ישראלים עושים את הצעד הזה לפורטוגל.
ממש, נוערים לשם.
ממש.
כן.
כמו מג'לן בזמנו.
לגמרי, ממש, כמו מג'לן, שהוא יצא משם דווקא, כן, כן. לא חזר.
לא אבל חזר.
לא חזר.
כן.
איזה שטות, הרק את עצמו באיזה קטטה בפיליפינים.
ואחד העוזרים שלו, כן. או משהו כזה, כן הקיף את העולם.
לגמרי, לגמרי, זה המסע הראשון שהקיף את העולם.
כן, זה לא הוא.
זה לא הוא.
הוא לא הקיף את העולם.
לא, אבל הוא נתן שמות וראה ובכל
ברור,
זאת. אבל
ברור.
דרך אגב, זה אחד מהטופ 5 שאם שואלים אותי את השאלה הזאת, לאן היית חוזר בהיסטוריה, יש מצב שהייתי מצטרף למסע שלו, זה אחד מהם.
זה מסע קשה מאוד. זה מסע עם צפדת ועם כל מיני כאלה דברים איומים.
להקיף את העולם פעם ראשונה, תשמע.
כן.
זה כמו נחיתה על הירח מבחינתי כזה.
כן.
ממש.
והיה גם ניצול גדול במסע הזה.
אולי לא,
אתה לא רוצה להיות במסע הזה.
לא, אולי גם לא בנוי לזה בכלל.
אתה לא בנוי לזה, אתה בצבע הנכון, אבל אתה לא בנוי לזה. באמת, באמת.
כן, נוערים לשם, זה באמת נכון. וזה מעניין שנוערים לשם, כי בסך הכל זאת מדינה שנפתחה לא מזמן לעולם פחות או יותר.
נוערים לשם, כי פורטוגל מעוניינת, ככה זה עבד?
זה התחיל כמעוניינת, היום זה כמובן כבר נהיה יותר קשה, אבל היא מעוניינת מאותה סיבה שהיא הייתה סגורה המון המון שנים לעולם המערבי, ואני לפני שניגע בסגירה הזאת, כי זה חשוב מאוד לאיך שהיא נראית היום, ולמה גם כיף מאוד לטייל בה, המיקום, אנחנו, יש לנו הרבה מדינות שהמיקום, אבל שם באמת זו החצר או האחורית או הקדמית, תלוי מאיזה פתע מגיע, אבל היא באמת הקצה של אירופה.
השפיץ, כן.
השפיץ, בדיוק, האוקיינוס האטלנטי והים תיכון, ממש השפיץ, מאוד קטנה יחסית לאחותה הגדולה ספרד, כאילו חצי האיבירי, אבל יותר קטנה, והיא בעצם יש בה, בגלל המיקום הזה, קוראים בה לאורך ההיסטוריה שני אירועי קצה, שבעיניי מאוד, מאוד משפיעים על איך שהיא נראית היום. אחד זה דווקא לפני 500 שנה, אפרופו מגלן, היא באמת הראשונה שמתחילה את עידן התגליות הגיאוגרפיות בעולם, בצורה מסודרת.
כן, הם הכי דייגים, הם הכי מפליגים, הם הכי הרפתקנים.
לא, יש אבל מישהו ש... אנריקה הנווט, זה מקים בית ספר, כבר ב-1400 וקצת, אפילו קצת לפני, וכל חצי שנה או שנה יוצאת משלחת, באופן מסודר, לאורך חופי אפריקה, זה המתודה.
ורבים על היוקרה. עם ספרד. זאת אומרת, יש...
ספרד עוד לא שם.
עוד לא באמרות בכלל?
ספרד מתחילה כמעט 80 שנה אחרי. זה כל הקטע.
אוקיי.
המיקום הזה של החצר האחורית גרם לה לפורטוגל לא להיות שותפה לכל הבלגן והמלחמות בתוך אירופה. אז היא התנתקה, היא כבשה עיר בצפון מרוקו וראתה כטוב את סאוטה. ואותו אנריקה הספן שהיה שייך למשפחת המלוכה, ארגן את זה. הרעיון היה למצוא את הדרך לאודו, וסקו דה גאמה, 1497, כיף התקווה הטובה, מגיע לאודו. ובעצם היא אימפריה, היא הופכת להיות אימפריה מטורפת, אחת מהשתיים הכי גדולות בעולם, למשך כמעט 200 שנה, היא וספרד. אבל בניגוד לספרד, היא גם חזקה מאוד באסיה. אודו, המון מאיים האלה של, שנמצאים ליד, דרום מזרח אסיה, כל המקומות האלה. אפריקה בגדול היא בהתחלה בשליטה פורטוגזית, כל החופים עד היום, אנגולה והרבה מאוד מדינות שדוברות פורטוגזית, וברזיל.
ומי שהיה שם יודע שפשוט אנשים נפלאים, כיף לבקר שם, כיף לטייל שם, אנשים טובים, אוכל טוב, פשוט, ים נפלא, אווירה מדהימה, וגם יש איזו תחושה, אני לא יודע, שמשהו קרה למדינה, לארץ הזאת, טלטל אותה, לפי דעתי זה כנראה אותה רעידת אדמה גדולה.
גם שהייתה.
שאחריה היא לא חזרה להיות אותה פורטוגל.
נכון, אז הסיבה דרך אגב, סיפרתי על כל התגליות הזה, זה לא הידע בהיסטוריה, זה כי היא כן הפכה להיות עם השנים מדינה מאוד אקלקטית. וזה נכנס אליה המון מהמון, היא באמת הייתה אחת הבודדות שנגעה גם באסיה, גם באירופה וגם באפריקה, ובאמת נכנס אליה המון מהאוכל, מהמוזיקה, מהאלכוהול, מהמון המון דברים, ואני חושב שגם האנשים שם באיזשהו, לא יודע אם זה הביצה והתרנגולת, אבל הם באמת הרבה יותר פתוחים
כן.
להמון המון דברים, אתה רואה את זה בברזיל, באפריקה, המגע הזה עם המקומות האלה, גם הקולוניאליזם שלהם היה אחר לגמרי מהקולוניאליזם הספרדי, ואתה מרגיש את זה היום במדינה, היא מדינה מאוד אקלקטית, כאילו היא באמת מקבלת את הזר, בצורה מאוד מחבקת.
זאת אומרת שהיא לא
מחבקת.
רק הכפיפה את עצמה על אחרים, היא גם קיבלה מהתרבויות שהיא ביקרה בהם, היא קיבלה מהם.
מלא, והיא לא, ואת יודע, אפילו וזה הקצה השני של האירוע של התגליות, שזה מה שקרה במאה ה-20, כן. שבאמת הייתה תחת איזה שלטון דיקטטורי של סלזר, והמון שנים היא הייתה סגורה, אז אפילו מהפכה הייתה מהפכה של עם פרחים. זאת אומרת, לא, הייתה מהפכה שקטה ב-1974, היא בעצם נפתחה לעולם, לעולם המערבי, ובעצם כמעט כל המאה ה-20 היא הייתה די סגורה. ושתי הקצוות האלה גרמו להם לדעתי להיפתח ולרצות לקבל אנשים, ולרצות לקבל גם אוכלוסיות וגם תרבות ממקומות אחרים, מכל המקומות, בצורה כאילו כמעט שמשוועים לאיזה משהו, דווקא עוד פעם, המיקום הזה, כאילו בואו רק תביאו לנו עוד דברים, והם באמת מהעמים הכי חמים והכי נעימים והכי רגועים. גם הערים שם, אתה יודע, אני שנים אומר שגם ליסבון וגם פורטו, זה הגודל הנכון של עיר. ממש, זה עיר כזאת נעימה, אתה הולך אותה מקצה לקצה.
הקליות וירידות,
נכון,
למחמיר, כן.
נכון, אבל שזה גם אולי חלק מהעניין, אבל זה לא, אתה יודע, עכשיו ניו יורק או פריז, וזה כאילו, זה בדיוק, זה עיר.
מזכיר אמסטרדם קצת.
מאוד, מאוד אמסטרדם, ממש. אבל עוד פעם, כאילו איזה כמעט 20 שנה אחורה מאמסטרדם, בהמון מובנים, ובעיקר שאתה יוצא מהמרכז של הערים קצת הצידה.
ובפשטות ובקבלת הפנים, והכל כל כך יפה.
הכי חם, ואני חושב שחלק...
וצבעוני.
מאוד, וחלק מזה זה, קודם כל עוד פעם, הצבעוניות למשל זה האקלקטיות, למשל, זה דוגמה מעולה לזה, אתה רואה את זה גם בארכיטקטורה ובהרבה מאוד דברים, אבל...
קצת מזכיר גם את הודו בכל הצבעוניות של הבתים.
אסיה, לגמרי, תשמע, היא לקחה מהכל, אי אפשר להגיע למכול ולחזור ממנו, ושלא יהיה לך חלק מהדבר, ובאמת היא, וזה הרבה שנים, זה 200 שנה כמעט, היא באמת נגעה, תחשוב, הם היו באים מגואה, ואתה לא יכול לחזור מגואה ולא להביא איתך איזה משהו אחר, ושיראו את זה אחרי זה בפורטו, או בליסבון, או בכל עיר אחרת, והם... גם הפתיחה הזאת בשנות ה-70, ולקח להם זמן, היא הייתה סגורה... הרמטית בצורה קיצונית. מתאסור היה גם לייצר שם, או לייבא, קוקה קולה נגיד, לא היה.
כן.
מצטים לא היה. זה היה, הם היו פנאטים, הם, הדיקטטורים, היו פנאטים לגמרי לגבי מה מיוצר. הכל היה מיוצר בפורטוגל. פתאום נפתח להם העולם, ולקח להם זמן, כי עוד פעם, גם בגלל המיקום שלהם, וגם בכלל בגלל האופי שלהם, לקח להם זמן, ולדעתי רק מאמצע שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הם מקבלים איזשהו בום תיירותי מאוד משמעותי, ואיתו באים כבר המון המון דברים של תעשיית יין, והרבה מאוד דברים אחרים, גלישה, למשל הסיפור עם הגלים בנזרת, שרק מגלים את זה, הגל הכי גבוה בעולם, מגלים אותו לתחקו לפני 15 שנה, כאילו זאת ממש מדינה שמגלים אותה, והיא פה, היא אירופה.
אני גיליתי אותה, ואני מת לחזור לשם, הוזמנתי על ידי השגרירות שם, והייתה הקרנה של סרט, שעשיתי שלסרט קוראים עוד סיפור אחד. וישבתי עם שר התרבות הפורטוגלי, ואני מפטפט איתו ככה לפני הסרט, ואני מסביר לו על הסיפור, וכשאבא שלי הוא מספר סיפורים, אז אני חושב שיש משהו בסיפור, ואני, אתה יודע, ככה, מחרת את דרכי. והוא אומר לי, תשמע, אנחנו בפורטוגל, אנחנו לא חסידים גדולים של סיפור, ושל סיפורת, ושל לספר. אנחנו שרים. אנחנו, יש לנו את הפאדו, וזהו. זהו, אנחנו לא צריכים יותר משירת הים הזאת. אני הייתי בהלם מהדבר, אף פעם לא שמעתי מישהו, ועוד שר התרבות, אומר, אנחנו לא, we don't do stories.
מעניין מה סרמגו היה אומר לו.
מעניין מאוד, מה זה?
לא, יש ספרות פורטוגזית, אבל קודם כל הפאדו הוא באמת...
לא, אבל הסטורי טלינג הזה.
נכון, הם באמת במוזיקה, הפאדו הוא מספר סיפור בסוף, אתה יודע, זה כמו...
כן, זה אותו סיפור.
זה טרובדורים.
הלכו לים לא חזרו בגדול.
כן, אבל זה כמו טרובדורים.
אין שמחה גדולה בפאדו.
אין שמחה בכלל, אין שמחה בכלל, וגם אני חושב שבאיזשהו מובן... לא, אני לא... לא, פורטוגל היא כן מדינה שמחה, לא, אני חושב...
מאוד שמחה.
בדיוק, היא מאוד שמחה.
זה הפתיע אותי מאוד, הדבר הזה.
היא מאוד משלימה, כאילו זה החיים, אתה באמת, גם בפורטו עד היום, אתה מגיע כמה, 50 מטר מהמרכז, אתה כבר רואה שיקוני עוני באמת, והם בטוב.
אבל באמת חושבת שאולי עניין רעידת האדמה הזאת, שמחקה הרבה, וצונמי, וזה, אולי יש משהו בזה... שמחק הרבה גם מהסיפור שלהם.
יכול להיות, אבל אני חושב שזה כבר היה לפני המון המון. זה היה לפני המון שנים בשביל הדור היותר צעיר.
כן.
אני חושב שגם הדור הצעיר, דרך אגב, היום הרבה יותר מחובר כבר לאירופה, ונכנס לתוך אירופה. זה גם חלק מהסיבה, אפרופו ישראלים, דרכונים, לא דרכונים, השאיפה שלהם להתחבר מאוד מהר לאיחוד האירופי בעזרת הבאה של המון המון אזרחים מכל מיני מקומות, היא חלק מהעניין. הם כאילו רוצים to catch up קצת בהמון המון מובנים. אבל הם עדיין בתוך הקצב שלהם, הם לא יכולים להמציא איזה קצב אחר, אני חושב שגם יש איזה דיבור מאוד מאוד טוב עם התרבות הברזילאית, גם המוזיקלית, זאת אומרת יש שם איזה משהו, יש לנו
למי צמצום. יש טלפון?
למי יש טלפון?
זה לא אני, זה אני? אוי, זה הטיימר, אוי ואבוי, אז צריך שיר,
הטיימר
מהר.
הטיימר הפורטוגזי.
כן, זה גבע אלון, וזה פורטוגל.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
דוקטור עודד ציון, מעניינים?
היי, מה נשמע?
צהריים טובים, שבת שלום. בוא נדבר קצת על הנושאים בפורטוגל וקהילת בלמונטה, ככה אני אומר?
כן, בלמונטה.
בלמונטה.
השפה.
כן, כן, זה סיפור גדול, הסיפור של הנושאים בפורטוגל. איפה אתם רוצים להתחיל?
בוא נתחיל בהתחלה. פעם היו יהודים.
נכון. כן. אז הסיפור בעצם מתחיל של האנוסים בפורטוגל כקהילה, כשמלך בשם מנואל הראשון ב-1497, בסדרה של צווים וחוקים, ממיר את דתם של כל יהודי פורטוגל לנצרות. זאת אומרת, קורה כאן דבר שהוא מעין מעשה לא חד פעמי, אבל אירוע שהוא מאוד מאוד מכונן, שיש בו העברה בכוח בעצם, בחוק, של כל יהודי פורטוגל, שמנו באחת החוקרים משהו בין 120 ל-150 אלף איש באותה תקופה, תוך כמה חודשים הם יהיו חייבים להמיר את דתם לנצרות.
אז באמת אני אומר, רגע, בוא, תתחיל רגע מההתחלה שאומרת, מה היה מצבם לפני ההמרה הזאת?
אז אני אחדד אפילו,
ונושא...
חלק מהיהודים האלה הם כבר יהודים שגורשו מספרד?
נכון, בטח, משום שרוב יהודי פורטוגל שהמירו אותם מנצרות, היו מגורשי ספרד.
אני חשבתי שכל המגורשים גורשו לאסיה.
אז זהו, תראו, ב-1492 הגירו ספרד, הרבה מאוד מיהודי ספרד עברו רגלית את הגבול לכיוון פורטוגל, מתוך כוונה אחר כך לחזור הביתה מתישהו. זה לא קרה להם מהר כל כך לצערם. אבל אז, בעצם אחרי גירוש ספרד, בפורטוגל ישנה הקהילה היהודית הגדולה ביותר, שמונה גם את היהודים הוותיקים בפורטוגל, וגם את אלה שמצטרפים אליהם אחרי הגירוש ב-1492. לכן, יש לנו ב-1497 כמעט 150 אלף יהודים בפורטוגל, שדרך אגב, הם מספר די רציני,
כן.
בתוך האוכלוסייה הפורטוגלית הכללית, שהייתה, פורטוגל מנתה באותה תקופה, מיליון פסיק שניים איש.
והם חיו טוב, הם חיו טוב.
אז זהו.
הם היו חלק מהחברה, הם היו חלק מה... לא יודע מה, בחצר של המלך, וזה כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מתרבויות אחרות, הם היו חלק.
אז זהו, תראו, יש פה הבדל בין יהודי ספרד וההיסטוריה שלהם והמצב שלהם לעומת יהודי פורטוגל במקביל.
כן.
בספרד מצב היהודים תמיד היה סוג של נדנדה, מטוטלת כזאת, שעלתה וירדה ובעיקר ירדה לקראת הגירוש. בפורטוגל, בגלל שפורטוגל היא מדינה קטנה, שהייתה צריכה תמיד את כל היכולות שיכולה הייתה להפיק, גם מתוכה פנימה וגם מחוץ אליה כלפיה, כדי לשרוד, בעיקר מול ספרד.
אז היא ידעה להשתמש במיעוטים שלה.
וגם מול המוסלמים, כשהפורטוגלים יורדים דרומה בכיבוש מחדש שלהם את הארץ שלהם, אז המיעוט היהודי בפורטוגל עוד הרבה לפני 1497, היה מיעוט מאוד חשוב, שהשלטון, הכתר, המלוכה, משתמשים ביהודים האלה, שהיו יצרניים ומאוד מאוד פרודוקטיביים, והיו חלק מהשלטון וחצר המלוכה וכל מיני תפקידים וכיבודים. יחסית, עד מה שקרה ליהודי פורטוגל ב-1497, מצבם של יהודי פורטוגל היה טוב לעומת אלה של ספרד.
וב-1497 הוא לא נותן להם אופציה?
לא, זה היה...
או שאתם מתנצרים, אי אפשר להיות מגורשים, מה שנקרא, שזה פתאום נראה כמו רעיון טוב.
כן.
אי אפשר, הם לא יכלו לעזוב, הם היו חייבים להתנצר, אף על פי שהמלך, מנואל הראשון, לכאורה חשב שהוא אמר, שהוא ייתן למי שרוצה לעזוב, לעזוב ולא להתנצר, אבל בסוף בסדרה של תכסיסים כאלה ואחרים, רוב היהודים הושארו ונוצרו, וזה משום שהמלך לא רצה לוותר על היתרונות שיש לו מהיהודים. והאוכלוסייה הכללית של פורטוגל היא קטנה באותה התקופה, ומספר היהודים הוא יותר מ10%.
ואז היהודים כמו היהודים מוצאים פתרון ביניים, פתרון גם סוג של תכסיס.
בדיוק, הם בעצם יוצרים פה קהילה שנקראת קהילת האנוסים, וקהילת האנוסים הזאת היא לא איזושהי קהילה שמהתחלה ידעה להגדיר את עצמה מי ומי. אבל עם השנים, זה לוקח עשרות, אפילו מאות שנים, מתפתחת בפורטוגל קהילה של אותם נוצרים חדשים, אותם מי שאנחנו מכירים בתור אנוסים, שבעצם עושה מאמץ ומצליחה בצורה יחסית יותר טובה מאשר מה שקורה בגזרה הספרדית, אז באזור הפורטוגלי, היהודים שנאנסו להתנצר, הנוצרים החדשים, מצליחים יחסית יותר לשמור על הזהות היהודית שלהם. זה לא גלוי.
בסתר, כמובן, כן.
זה לא רשמי, כי אין בתי כנסת, אין רבנים, אין ספרים כמעט, אי אפשר לעשות שום דבר פומבי וחיצוני. היהדות היא דת פומבית, היהדות היא דת של קהילה.
ובכל זאת הם מצליחים לעשות את זה. בכל זאת הם מצליחים לשמור את זה מתחת לרדאר, ובתוך הקהילות, ולשמור על דברים שהם לא חשופים כמו קונגרגיישן ובית כנסת ודברים כאלה, אבל הם כן עושים דברים שאחר כך הופכים להיות דברים שהם רק שלהם. זה רק אנוסי פורטוגל, יש להם את המנהגים האלה.
נכון,
אז שנייה רגע לפני המנהגים האלה, אינקוויזיציה, יש?
אז זהו, האינקוויזיציה מוקמת בפורטוגל ב-1536, ואז חלק מהטענות הן שהזמן הזה של מהאמרה עד הכנסת האינקוויזיציה, האינקוויזיציה שהיא נכנסת היא לא מיד מתחילה לפעול, עוד נותנים עוד קצת זמן,
עוד גריס,
כשמפעילים אותה, אז כל הזמן הזה מאפשר לקהילה הזאת של הנוצרים החדשים כנראה לפתח את היכולות היהודיות הפנימיות שהן מותירות. עכשיו יש פה עוד תופעה מאוד מעניינת.
זה מדהים להעביר את זה לילדים, להעביר את זה, זה פשוט מדהים לשמור על זה.
זה ממש ככה, וגורי ורענן, אתם יודעים שלפי חלק מהחוקרים, הרבה ממי שהעבירו את המסורות האלה היו נשים, מהם לביתה. כי הגברים יצאו החוצה לעבוד, הם היו צריכים לחיות כנוצרים באופן פומבי, ואז אנשים שנותרו בבית פיתחו מנהגים ומסורות שבעצם הן מעבירות אותן, את המסורות האלה, ואלה מסורות שמגיעות עד הזמן המודרני של המאה ה-20 כשאנחנו מגיעים לבלמונטה. יש בבלמונטה ובאזור הזה מסתובב לו איזה יהודי פולני ב-1917, אדם בשם שמואל שוורץ. הוא יהודי והוא חי את חייו היהודים באופן גלוי בפורטוגל של אותה תקופה, והוא רואה באזור של בלמונטה, בלמונטה נמצאת באזור מזרח פורטוגל, צפונה, בקרבת הגבול לספרד, ושם הייתה קהילה של אנוסים כאלה, ואז הוא מתחיל לזהות את המנהגים, את השפה, את הקודים של ההתנהגות, והוא רוכש את אמונן של המשפחות הללו, ושל הנשים הללו, שהוא נכנס עכשיו אליהם, אל המשפחות, אל הבתים, והוא רואה שם מסורת, שהוא מכיר אותה, הוא יודע, כי הוא בעצמו יהודי. עכשיו, זאת לא הייתה יהדות מוחלטת. זה היה מעין ייצור תלעיים, כן. בין נצרות ובין יהדות.
תן דוגמה.
הם היו, מבחינת המנהגים, הם היו צריכים, הם נהגו בכל מיני מנהגים שאפשרו להם את הזהות היהודית בלי להיחשף. זאת אומרת, למשל, אם היו מתפללים את תפילת פאטר הנוסטר, שזה תפילת אבינו שבשמיים, שהיא תפילה נוצרית, אז הם היו משמיטים איזה שורה או שתיים, ואז הם היו מותירים בתפילה הזאת את התוקף שהוא גם טוב ליהדות.
נהדר.
למשל, הם היו כן, עושים מחליפים בגדים בערב שבת, המנהג היהודי של להתכונן לשבת, או להדליק נרות. אנשים היו מדליקות נרות בתוך גומחות מיוחדות בבתים, בתוך מעין מבנה
כדי כזה. שלא יראו?
כדי שלא יראו, בדיוק. נהדר. ואז היה להם מעין כזה כלי נרות מיוחדים עם שמן זית ועם פתילה, ומעל היה משהו שמכסה את זה, אבל עם חור כזה למעלה שזה האש לא תחנק.
זה נשמע שאני מתלהב אולי יתר על המידה מהאנומליות האלה, אבל זה מדהים אותי. זה מדהים אותי שזה כמו מים, זה איפשהו באיזה חריץ הוא ייכנס וימשיך הלאה. אני זוכר את זה גם מהסיפורים על יהדות עיראק, שהם הסתירו הרבה פעמים, ואז הם ניהלו את המנהגים שלהם כמו מה אוכלים בכל יום בשבוע, ואז כולם מסונכרנים דרך הדיאטה הזאת. זה מטורף.
מדהים, לא, זה מדהים. האמונה זה ממש כמו מים, דרך אגב, בעניין הזה.
זה הגדרה מעולה, וגם בכל הסיפור הזה של הנושאים בפורטוגל, בגלל שנוצרה פה מעין אנומליה, או מעין זהות דתית כפולה, שהיא יהודו-נוצרית. שדרך אגב, היהודו-נוצרית הזאת, זה לא רק היה עניין של פחד מהסביבה ומהאינקוויזיציה שהיה צריך להסתיר את היהדות. עם הזמן זה הפך להיות כוחו של הרגל. והרבה מהם, אפילו שהם עזבו את פורטוגל, חלק מהנושאים האלה שעזבו את פורטוגל, גם כשהם עברו לערים אחרות, לאזורים אחרים באירופה ובעולם, חלק מהם, הם לא יכלו לחזור ליהדות הגלויה שלהם באופן פשוט וחד משמעי, היה להם קשה.
וגם שאלות טכניות כאלה, הטבלה, ברית, בר מצווה, חתונה, כל הדברים האלה עדיין היה איזה משהו טקסי שלהם?
תראו,
זה הסבה שלהם?
ברית היה מאוד מאוד מסוכן לעשות.
כן.
מאוד, כי זה סימן על הגוף, האינקוויזיציה הייתה בודקת את זה. הטבלה, היו כולם צריכים להתאבל לנצרות, כי הם נוצרים.
ברור.
בחתונה, הם היו מתחתנים הרבה פעמים בינם לבין עצמם, ואלה היו חתונות בסתר. אז, אבל לעתים חלק מהנוצרים החדשים גם התחתנו עם נוצרים אחרים, ותיקים מה שנקרא.
וזה יצא אבל לגמרי, זאת אומרת, הקהילה של בלמונטה היום, איך היא מגדירה את עצמה?
הקהילה של בלמונטה היום קרה לה דבר מאוד מעניין. קודם כל נגיד רק קודם לפני כן, הרדיפות נגד הנוצרים החדשים די נחלשו באמצע המאה ה-8.
התעייפו,
כן, גם...
כמה אפשר?
באמצע המאה ה-18 היה ראש ממשלה מאוד חזק בפורטוגל, נוצרי, שרצה לקדם את פורטוגל ולהכניס אותה לתוך העולם המודרני, אז הייתה תקופת ההשכלה באירופה, ואז הוא נתן ליהודים אפשרות לחזור לפורטוגל, הוא די מיתן את האינקוויזיציה כדי שהיא לא תרדוף את הנוצרים החדשים כמו קודם, לפתוח את פורטוגל לרוח תנועות של המערב, של הקדמה, של הנאורות באותה התקופה. אז בעצם אפשר לומר שעוד הרבה לפני המאה ה-20 יש כבר החלשות בתנועה הזאת של הרדיפה הברורה והמכוונת כלפי הנוצרים החדשים. אז מה נשאר מזה? מה שנשאר מזה הרבה פעמים זה הדימוי, זה התדמית. אם מכירים אותך בתור נוצרי, אפילו שאתה נוצרי חדש, כן. ואתה מחשד ועוד קצת מסמנים אותך, אתה עדיין לא תרצה לעשות מנהגים יהודיים בפועל בגלוי. זה היה משהו של מעין קודים חברתיים שלא...
האנומליה נמשכה, אבל הייתה מופלאה, ועדיין אפשר לראות אותה גם עכשיו.
בוודאי.
זה נפלא.
מה שקרה בבלמונטה זה בדיוק הנקודה המעניינת הזאת, שבמהלך שנות ה-80 של המאה ה-20, היה תהליך שהשגרירות בליסבון עזרה לו לקחת את הנוצרים החדשים של בלמונטה, שמנו כמה מאות אנשים, ולהחזיר אותם ליהדות באופן פורמלי. אתם היו צריכים לעשות תהליך
של גיור,
בחלקו היה, בחלקו היה גיור. בחלקו היה גיור כדי שיוכלו להחזיר את היהודים האלה ליהדות המלאה שלהם.
דוקטור עודד ציון, אנחנו נגמר לנו הזמן, אבל
צובעים לנו פה על האולפן.
אבל מרתק, ותודה רבה רבה רבה.
תודה רבה.
ונתראה בשמחות, אני מקווה.
אמן, אמן, אמן.
תודה.
ממשיכים.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
טוב, עמית בילר, הבעלים של Wandering Porto, מה העניינים?
תענוג גדול.
אתה מדריך טיולים בפורטו ובעמק הדורו, ואתה מאוהב ביין, שזה קל לגלות עליך. ואתה עכשיו שם?
כן, אני עכשיו שם, בדיוק חזרתי מסיור, אז אני קצת טיפסי, כמו שצריך, נכנס לרעיון, ישר, אתה יודע.
רגע, מה היה, איפה היית? היית ביקב? איפה פיזית היית?
לא,
לא לשאול שאלות, לא לשאול שאלות.
אוקיי, אז זהו, אני אשים אותך רגע, אז עכשיו חזרתי מסיור שוטטות, כמו שאני קורא, סיור שוטטות יין, בפורטו.
איזה כיף.
בעצם סיור פה בחלק ההיסטורי. ממון יין, שאני לוקח הכל על, על הגב. בעצם מערב את כל מה שאני אוהב. יין, אוכל.
הבנתי אותך.
שוטטות אורבנית, כן.
תן לי רגע את ההתאהבות, איך זה קרה? את רגע ההתאהבות, ספר לי את הקומדיה הרומנטית הזאת.
את הקומדיה הרומנטית, זה היה ממש התאהבות ממבט ראשון. קודם כל, היה לי רגע של אינשום. אחרי כמה שנים שלא היה לי רגע לנשום, אז היה לי רגע לנשום.
ואיזה גיל זה היה?
40.
אוקיי, 40 זה גיל לשינוי, כן, 40 זה גיל להתאהב.
רגע לנשום של כאילו פורטו, פורטו נתנה לי, זה לא ש... זה לא שכולנו קצת... זה, אתה יודע, הקצב בפורטו, הקצב במדינה, בתל אביב, זה לא אותו קצב.
ברור.
ופתאום מצאתי את עצמי... הולך עם הידיים מאחורי הגב, ככה, כמו איש גדול, בשקט שלי, יכול לנשום, הולך עם הכלבה 20 קילומטר, ופשוט נושם, באמת נושם.
איזה כיף.
אני חושב שזאת הייתה ההתאהבות הראשונה, זה העניין של הנשימה.
טוב, עכשיו תגרום גם לנו ל...
עכשיו לנשימה צריך להכניס אלכוהול, אהלן עמית.
אהלן.
אז איך אנחנו מכניסים את האלכוהול? אני רענן.
אני גורי.
כן, אוקיי, אוקיי, כן.
זאת התוכנית שלנו.
כן, העולם הבא.
אנחנו צמד.
טיול הבא.
נעלם. זהו, אז אני באתי כחלק מהדבר הזה, אני התאהבתי ביין עוד בארץ, ופורטוגל, התחלתי להתעסק קצת ביין הפורטוגלי כבר בארץ, ו... וזה באמת המקה פה, זה המקה של פורטוגל.
אז היין הפורטוגלי זה פורט? זה היין?
אז זהו.
או שיש יין ושיש פורט?
יש יין ויש פורט.
בדיוק. אז פורטו בעיקר מוכרת לעולם בגלל הפורט. זה היין המחוזק, שבעצם מגיע מהדורו, מעמק הדורו. יין שבעצם מכניסים בו... 77% אלכוהול, מחזקים אותו ל-20% יותר מתוק, בגלל זה הוא מוכר. אני יותר, אני בכנות, אני יותר מתעסק פה ויותר מגלה פה את היין, מה שנקרא סטיל, שזה תרבות יין יותר חדשה נקרא לזה מהפורט, כי הפורט הולך מאות שנים אחורה, והיין הסטיל הוא יותר חדש פה.
כל סוגי הענבים בקרמים?
פה בפורטוגל, בכלליות, יש פה משהו, בפרט יש פה משהו ייחודי ביחס לעולם, מה שנקרא פיל בלנד, שיש שם קרמים עם מלא 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 סוגים. זה יכול להיות לך קרם עם 30-40 סוגים שונים של ענבים, ספציפית הפורט, אם אנחנו מדברים על הפורט, אז ענבים ספציפיים ולא 20-30 ענבים, זה... זה כמה ענבים, 6 ענבים ספציפיים ששמים את הפורט.
עכשיו זה קשור לפורטו? כאילו בליסבון מה עובד? איך זה עובד? הפורט קשור לפורטו?
אז הפורט, by definition, קוראים לזה פורט, אבל by definition חייב לבוא מעמק הדורו. בדיוק כמו שמפניה שחייב להיות משמפיין. אז זה חייב לבוא, זה לא יכול לבוא מליסבון, וזה לא יכול לבוא מדינו וארבס, ולא יכול לבוא מדאו, מביירדו, מאזור אחר, ויש פה 14 אזורים, אזורי יין, זה חייב לבוא מהדורו. באמת, אנשים מהדורו יקראו לך, נגידו לך, אני לא מבינים בכלל מה קוראים לזה יין פורט, צריך לקרוא לזה יין דורו, והחבר'ה מגאיה, שזה העיר מול, מעבר לנהר, יגידו לך למה בכלל קוראים לזה יין פורט,
זהו, אבל...
אז יין גאיה, כי זה שם המחסני.
זהו, זה רק זה מה שאני זוכר מפורטו, זה רק באזור שממול בעצם פורטו, רק בגאיה, יש שם איזה עניין של מכס, נכון? אז בגלל זה בנו את זה אז, או משהו כזה, נכון? זה היה בלי מיסים, או משהו כזה.
אז בעצם זה התחיל, כל העניין עם הפורט התחיל בעצם עם המשבר בין צרפת לאנגליה, ואז האנגלים היו צריכים למצוא חלופה ליין.
לאלכוהול זה.
ואז כחלק מהחוזה, היה להם חוזה סחר, שמורידים מיסים, ובעצם ככה התחיל המסחר, חוזה המסחר הגדול, ושעדיין מתקיים החוזה הכי ארוך בין פורטוגל לאנגליה. כן, ומשם בעצם המשתים את כל העין, והיה עם הדור, הוא מגיע לגאיה, למחסמים, ומשם בעצם לאנגליה.
ואפרופו, פשוט עכשיו אני אומר לזה, כשהיום בפורטו באמת, כי באמת כולם מתנגזים לעניין הזה של פורטו, אבל כשאני לפני שעשיתי לפורטו פעם ראשונה, אז קצת כתבתי עם עמית, אז הוא המליץ לי כבר ללכת לברי יין, לא לפורט. וזה ממש מובדל בין החלק של גאיה, שזאת העיר בצד השני של הנהר, לבין פורטו המרכז, ויש שם ברי יין פשוט אחרים לגמרי, כיפים, עם המון המון סוגים באמת כבר יותר מודרניים, צבעים אחרים, כתום כבר, כל מיני דברים כאלה, אבל מאוד פורטוגזי.
והכל מגיע עם מה? מה בצד?
תלוי, גבינות, כן, אני איתך, איתך, כן.
בעיקר, 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 מה שמגיע זה טאבו הקייז'ו, כי זו פלטה של קייז'ו, של גבינה, או עם נקניקים, או נשתה, או של שניהם ביחד. זה בייסיקלי, זה בייסיקלי מה שקורה ביחד עם יין. כאילו, זה לא תל אביב. עדיין, מבחינת
מבחינה קולינרית?
מבחינה קולינרית, זה ממש עדיין לא תל אביב. אבל אני כאילו, זה מאוד מאוד, זה מאוד שם את היין במרכז. יש לי בר יין ספציפי, שאני נגיד מאוד אוהב, ומי שמעניין אותו יין, זה פשוט...
זה מה שבאתי להגיד, אתה דווקא... אפרופו השיחה של ההתחלה, שזה כאילו תמיד כמה שנים אחורה, אז שאתה בא עכשיו לבר יין בפורטו, באמת היין הוא המרכז. לא מבלבלים אותך עם הדברים, והם, מה שאני לפחות הרגשתי, זה המון התלהבות סביב הדבר הזה, כי הם כאילו מגלים כמעט משהו חדש, כי באמת כולם מזהים או מדברים על הפורט, פורט, פורט הזה, מבחינתם, ככה זה לפחות הייתה לתחושתי, זה כבר נהיה איזה אירוע תיירותי כזה. כאילו באים לפה, זה שם את היקבים הגדולים האלה שם, שהם כבר די מסחרים, וזה עדיין נחמד, ושווה אולי איך לראות, אבל בא להם להראות את מה הם כן עושים כבר מחדש.
תן לי, עמית, תן לי את ה... לא יודע, את החלום, אתה לוקח את הבקבוק X, תן לי איזה בקבוק אתה לוקח, לאיזה נקודה בפורטוגל אתה לוקח את הבקבוק, ואתה יודע מה, עם מי אתה שותה, אבל זה חייב להיות פורטוגלי.
אוקיי, קל. תכלס, זה לא יאמן שזה, אני מוציא אפילו את... אני הייתי רוצה שגם הבדוק שלי תהיה בתוך הדבר הזה.
אין לי בעיה, יש לה דרכון.
היא לא תהיה.
אוקיי.
היא לא תהיה, אבל כי היא צריכה לעבוד פה בזמן הזה, אבל זה מחזיר אותי, אני אגיד לך, זה קל מאוד בשבילי, כי זה מחזיר אותי פשוט לבציר שנה שעברה. אני כל שנה, אני מגיע כל שנה, אתה יודע, משנה שעברה, אני עושה את זה עוד שבוע, אני הולך לשם שוב, לעמק הדורו, לבצור ביחד עם חבר שלי שיש לו יקב פה.
איזה כיף.
וזה מדהים, וזה כולם ביחד, וזה אווירה, ובאים מהיקב ההוא, ומהיקב הזה, ופתאום אני מצאתי את עצמי שם, רגע, מוצא את עצמי באמצע הדורו, עם מלא אנשים מדהימים, שותים יין, שמחים, אוכלים, שאני מסתכל אחורה ואני רגע חושב איפה הייתי לפני שנייה וחצי. ואני שותה את הרינטו, שזה זן, ענבים שאני מאוד אוהב, הרינטו של פדרו, של חבר שלי מיקב פורמנור, שזה יקב שזה יין שפשוט נוגע באישית. באמת, כי הוא מחזיר ממש.
שומעים, אתה נשמע מאוהב ביין, כן.
הפעם הראשונה ששתיתי את היין הזה, בום, זה עשה לי כזה כמו... והוא שם אותי בגינה של אבא שלי, עם הזה של הפיטנגו, עם המצמד כזה, והתחלתי ודמתי, והתרגשתי ממש, וזה באמת, זה אושר שקשה לי... קשה לי להסביר אותו.
אהבתי מאוד, אתה רגשן וחמוד, עמית בילר, הבעלים של ויינדרינג פורטו, מדריך טיולים בפורטו ובמי קדום, ומאוהב ביין, ואנחנו שומעים את זה, זה קל לזהות. תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תבואו לפורטו, המקום הזה מדהים, באהבה גדולה.
אנחנו כבר באים, באמת, בדרך. באמת. אנחנו בתיאוריה, אנחנו נשאר בתיאוריה תקופה, ואז נגיע. אוקיי?
בסדר גמור.
בסדר גמור, תודה רבה עמית.
ביי ביי.
ביי.
בקיצור...
אוקיי, אוקיי. הגענו קצת לקיצורים, כי אין מה לעשות, צריך קמפרס רגע את כל הדבר הזה, את כל הארץ המדהימה הזאת, ולא מרגיש שעוד טיילנו בה בכלל.
לא.
היינו כזה ביין והיינו בהיסטוריה, והיינו באנוסים.
ולא דיברנו על ים, ולא דיברנו על פאדו, ודרך אגב יד משפחתי קלאסי, כי היא באמת לא גדולה, ואתה בטח...
הייתי שם עם המשפחה, זה היה ממש ממש מושלם.
ממש ככה, ויש עוד אזורים שהישראלים באמת עוד לא מאוד מכירים, את האלגרה ואת האזור היותר דרומי של החופים דווקא של ים תיכון, שהם הרבה יותר כאלה סיני סטייל באיזשהו מובן. ואתה בטח בא לשאול מתי מטיילים שם, אז תכלס כמעט כל השנה.
כל השנה.
ממש, כאילו ינואר פברואר, אתה יודע, מאוד קר, אבל... מרץ, עכשיו הייתי, זה כאילו כן, זה כיף, זה כמו ישראל כזה, אפשר לטייל בכל השנה. אני, יולי אוגוסט...
ושוב, אני מרגיש שזה זול יחסית.
מאוד.
ואף אחד לא מנסה לדפוק אותך.
מאוד.
זה פשוט לא בווקבולר.
זה לא בסיסטם שלהם, זה גם לא מעניין אותם.
לא מעניין.
הם גם באמת, באמת עדיין, יש בהם איזה, גם ביין, אבל בהמון המון מקומות, את המקום הזה שהם רוצים שתהנה פה.
נכון.
כל הזמן הם רוצים
שתהנה. חשוב להם שתהנה.
בדיוק.
זה נכון.
באתי להגיד חשוב להם שתרשים, אבל לא, הם חשוב להם שאתה תהנה. וזה באמת, וזה כיף. מאוד גדול.
תן לי מנת רחוב אהובה.
אז בגדול זה הפסטל דנטה, כאילו הכינוח הזה, הקלאסי ההוא שלהם, אבל אני תמיד בענייני דגים. איפה שתמצא דגים על הגריל, שם, למרות שהרבה לא אוהבים את הקוד שלהם, אני כן אוהב. אבל הפסטל, כאילו, זה הכינוח, אתה יודע, הקלאסי שלהם.
אוקיי, חוויה מיוחדת?
תראה, מי שאוהב, אני אגיד זה בכללי, כן. אני כן הייתי הולך לראות שם איזה יום ים. מי שיצליח להגיע לנזרת, זה אירוע קצה.
זה הגלים.
כן, אבל זה כאילו זה אירוע תירוף. של וייב מסביב לגלים. אבל בכלל, כל התרבות הזאת של הגלישה בפורטוגל, אני מאוד ממליץ לעשות שם איזה יום ים ופאדו. אני מאוד מאוד, כאילו, לראות... אבל אחד כזה שהוא, שאתה יוצא בדיכאון, אתה פשוט יוצא בדיכאון.
ממש ככה.
בדיוק, אתה יוצא בדיכאון.
זה כאילו לבכות, זה לבוא לבכות, אבל זמרות מדהימות.
לא, זהו, זה לראות את הדבר הזה, ולראות איך הם מתפרקים לעצב הזה, ואיך זה כאילו מוציא אותם למחרת בבוקר.
תחשבו ריטה, אבל באמת על אקסטה.
ממש, הכי מוגזם שאפשר לדמיין.
אני מצטער ריטה. על מה אפשר לוותר?
לא יודע, אני לא יודע,
חייב.
כן, בדיוק, לא הייתי מוותר, אני בגדול לא הייתי מנסה לו לרוץ, כאילו באמת...
לקחת את הזמן, זאת אומרת, זה דווקא, זאת שאלה טובה, כמה זמן להיות שם?
לפחות 10-12 יום.
לפחות 10 ימים פה.
מה שלא okay. דיברנו, שזה okay. עוד לדעתי יגיע בשלבים יותר מתקדמים ב... אולי בתוכניות, אבל גם בטיולים, יש לפורטוגל קבוצות איים מאוד מרשימות, האיים האזורים, ומדרה, שזה עולמות שלמים אחרים לגמרי של טבע, שהיום מתחילים גם לתפוס יותר ויותר, אז יש שם גם עולמות של טבע, אבל אני חושב שהזמן, מבחינתי שאנשים יבואו גם לעשרה ימים לפורטו, זה לא משנה, אבל יש איזה משהו להיכנס לקצב הפורטוגזי הזה, שהוא בעיניי חלק מהעניין. כי אתה לא תראה שם עכשיו איזה מונומנט שלא ראית בחיים שלך, או איזה אוכל שלא אכלת בחיים שלך, אבל יש שם איזשהו וייב שכבר אין הרבה כמוהו.
וייב טוב, נשמע כיף, אני מת להיות שם. תודה רבה על התוכנית הזאת, תודה לזיו המויאל, העורך והמפיק שלנו נפלא, וקרולין אבייב על הסאונד, וטל אלפקס על הדיגיטל, ונתראה בטיול הבא.
יאללה, ביי.